הכל חי אונליין, 93fm.co.il. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים העיקרים, דרך רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. אנחנו שבוע עם רצי השם, שבת, נתחיל חומש ויקרא. החומש הזה מדבר על נושא הקורבנות, נסביר תכף קצת כמה דברים יסודיים, בשביל מה בכלל נצטווינו על נושא הקורבנות, להקריב קורבן, להביא בהמה, לשחוט לפני השם בבית המקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל קודם אולי נסביר המילים הראשונות של פרשת ויקרא. גם צריכים לזכור שמרצה השם גם יש השבוע עוד ספר תורה שמוציאים, שני ספרי תורה, עוד ספר תורה חוץ מפרשת השבוע, והוא בשביל לקרוא את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, כי אנחנו נכנסים לחודש ניסן, וראש חודש ניסן בעצמו חל להיות בשבת קודש, ביום שבת. אז גם יש לנו גם שבת, גם ראש חודש וגם פרשת החודש, שאנחנו מוציאים ספר תורה מיוחד לקרוא. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון ולכל חודשי השנה, שלחדש את עצמנו, וכמו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ויותנו בארץ מצרים ונתחדשנו, כי הפכנו להיות כבר חס ושלום ושפלים מאוד, הרים אותנו מהשפות ירים מביון להושיב עם נדיבים והפך אותנו לעם, כך הקדוש ברוך הוא ישיע את עמו ישראל גם בימינו בקרוב, אמן. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. ויקרא אל משה, מה זה המילה הזאת ויקרא? מאיפה קרה לו? מה משה רבינו? כל הזמן כשהשם יתברך רוצה לדבר עם משה רבינו, הוא מדבר איתו ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה. מה קרה פה ויקרא אל משה? מה משה רבינו, איפה הוא נמצא? שכתוב פה ויקרא אל משה. אז בעצם הפסוק הזה זה המשך לפסוקים של סיום של פרשת פקודי, של סיום חומש שמות. כתוב שם פסוק, ולא יכול משה רבינו הקים, אחרי שעשו את כל הכלים, עשו את כל ההכנות להקמת המשכן, אז כתוב שלא יכלו להקים, ויביאו את המשכן אל משה. למה? מפני שאף אחד מאלה העוסקים במלאכת המשכן לא הצליח להקים את המשכן. בואו תקים, מקימים, זה נופל, זה לא הצליחו להקים את המשכן. לא, עד שהביאו את המשכן אל משה, אמרו לו, אנחנו לא מצליחים. משה רבינו, ויקם משה את המשכן. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, שהוא כל כך מוסר את נפשו של כלל ישראל, רק הוא יוכל לבדו, הוא יוכל להקים את המשכן. ובאמת משה רבינו הצליח להקים את כל המשכן, מה שלא הצליחו כל העובדים כולם ביחד, לא הצליחו להקים. משה רבינו הקים את כל המשכן, ויקם משה, כך כתוב שם. אחרי שמשה רבינו הקים את המשכן, כתוב ולא יכול משה, נגמר, הכל מסודר, הכל כמו שהשם ציווה, כתוב ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. משה רבינו, זהו, אחרי שהוא כבר גמר את הכל, זה מה זאת אומרת, להיכנס סתם, רק אלה שעובדים בפנים, שצריכים לעבוד, ומשה רבינו בחוץ. משה רבינו בחוץ, אמר, אני גמרתי את המלאכה שלי, עכשיו אני לא יכול להיכנס, זה כבר בית המלך, כבר שכינה שורה במקום, אין לי מה לעשות, אני לא יכול להיכנס. אז משה רבינו כתוב, שהוא הלך, עמד בחוץ, הלך בחוץ. ואז, כשמשה רבינו עמד בחוץ, הקדוש ברוך הוא שכן, נכנס כביכול, נכנסה שכינת עוזנו, נכנסה בבית המקדש. ואז רואה הקדוש ברוך הוא איך משה רבינו עשה את הכל כאשר ציווהו, ומשה רבינו עומד בחוץ. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויקרא אל משה, משה, תיכנס. מה אתה עומד בחוץ? כל הכבוד הזה אתה עושה לי, ואתה תהיה בחוץ, ואני בפנים? וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, בוא, תיכנס, משה. לא תישאר בחוץ. אז משה רבינו בעצם, קרא לו השם, מחוץ למשכן שהיה, אחרי שהוא גמר את הכל, יש משל נפלא מאוד, שכותב אותו הכתב סופר, משל שמדגים בדיוק את כל העניין, אומר, היה איזה מלך, היה לו ארמון, אבל זה ארמון מלפני 100 שנה, שבנו אותו לפני 100 שנה, שיפצו פה, הוסיפו פה, לא היה ערך לארמון, והמלך מאוד 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 הרגיש ממש פחיתות שהארמון שלו, אפילו בתים שבונים בתים חדשים, כל כך איזה פאר, איזה אדר, והוא נמצא בתוך, זה לא מתאים למלוכה, לא מתאים למלכות. באים כל מיני מלכים, שרים, נשיאים מכל מיני ארצות, והוא נמצא בתוך ארמון כזה, אנטיקה, מלפני 100 שנה, 150 שנה שבנו אותו. ואז המלך החליט שצריכים להקים ארמון חדש. הוא עשה מכרז, מי יכול, עשה כמובן 200-300 דונם, כמה שצריך לארמון, כל מה שצריך, ועשה מכרז, מי שרוצה, באו כל מיני ארכיטקטים, מעצבים, שחפצו להיות הם הבונים את הארמון, הארמון של המלך, הם המתכננים, הם שיבנו, והמלך היה בודק, היה בודק כל מי שהיה בא, עד שראה איזה ארכיטקט עדין, נפש, שאל אותו כמה שאלות, אמר לו המלך, בסדר, קיבלתי אותך, אתה תיכנס, קח את המכרז, זכית במכרז. שאל אותו המלך, זה ארמון, ארמון שצריך לקחת 10 שנים לפחות, בניית כל מיני דברים, כל מיני משרדים מיוחדים בארמון לכל מיני שרים של הממלכה, וגם למשפחתו, גם לפקידיו, גם למשרתיו, גם לזה, גם לזה, גם לזה, וכל מיני דברים השייכים הצריכים למלכות. אמר לו, אדוני המלך, אני אשתדל לעשות את זה בתוך שנה אחת. זה מינימום 10 שנים. אמר לו, איך אתה עושה? אמר לו, יחסר למלך כל מה שצריך. כל מה שצריך. העיקר שאני רוצה שהמקום הזה של המלך יהיה עומד על תילו בדיוק שנה אחת שהמלך יראה אותו. ואז מיד נתן לו המלך, אמר לו, סע, קח כל מה שצריך, כספים, הכל בידך. הוא כל מיני חברות, פועלים, הביא, במקום להביא למשל, אני יודע, 5-10 פועלים, הביא 200 פועלים. 200 פועלים על המקום, חפירות, מיד. מה שצריכים לעשות במשך חודש, חודשיים, שלושה חודשים, עושים ביום אחד. מרימים הכל בזריזות בזק. והמלאכה הייתה כל כך בזריזות. ומביאים את החומרים, הכל בצורה מסודרת. והארמון הושלם. ארמון שצריך 5, 6, 10 שנים לבנייה, תוך שנה אחת הארמון היה מוכן להפליא. גם הארכיטקט הזה, הוא למד גם עיצוב פנים, אז הוא זכה גם בעיצוב פנים, הוא עצב את הארמון בפנים, כל הספות, כל הצבעים, כל ה... זכה גם בעיצוב הפנים של הארמון. עיצב את הפנים של הארמון, משהו פאר ואדר שלא ניתן פשוט. עין לא ראתה. הכל דברים מיוחדים. והנה המלך הזה הגיע היום, בדיוק ביום שהוא שלמה שנה, בא הארכיטקט הזה אצל המלך, אדוני המלך. הרי המפתחות של כבוד המלך יכול לקבל, הנה יכול להיכנס, הכל מוכן, הכל מזומן. המלך לוקח את המפתחות, בא המלך ונכנס, הוא רואה משהו מרהיב עין, מדהים, אבל הוא ראה עוד איזה דבר. הוא רואה מקום של הספות, ספה זו, כך המלך ביקש שהספה תהיה צבע כזה. הולך לשם לשים את הקורסה הזאת שם, כבוד המלך ביקש לשים את הקורסה שם. המלך ביקש, איזה... מסתכל המלך, אומר, אני לא ביקשתי. אני רק אמרתי לו, תבנה, ותראה מה הוא עשה פה. כל הארמון, אני רואה השם של המלך, המלך, כבקשת המלך, כך עשינו, כבקשת המלך, כבקשת המלך. אמר, מה? המלך נדם, אומר, למה עשה כך? הרי אני בעצם, איפה אני? אני מעצב? אני לא מעצב, כדי שאני אגיד לו, תעשה. אבל מה הוא רצה לעשות? לתת את כל ההילה והכבוד, לתת לי, למלך, כאילו שהמלך הוא בעצמו עיצב את הדבר. אז הוא אמר המלך, כל הכבוד עשה לי הארכיטקט הזה שלי, ואני אהיה מבפנים והוא בחוץ. מיד קרא, אמר, לכו תקראו אותו מיד. כן, הוא בא, כן. אבל תשמע, אתה פה, יהיה לך מקום שלך, מתי שאתה רוצה אתה מתראה איתי. אמר, מה זה? אומר, למה כבוד המלך רע? אומר, למה? כי ראיתי איך שלקחת את הכבוד שלך ונתת אותו לי. לא אכפת לך מעצמך. מה יגידו? איזה עיצוב, הוא עיצב. לא, זה המלך עיצב. זה המלך עיצב. זה המלך אמר ככה. כאשר ציווני המלך עשיתי. כך אומר הכתב סופר. משה רבינו, מה לא, הקדוש ברוך הוא לבנות את המשכן. אבל משה רבינו, כל דבר ודבר כותב, כאשר ציווה השם את משה, כן, כאשר ציווה השם את משה, כן, כאשר, שמה אתה כותב את זה? אני לא רוצה לקחת לעצמי שום הילה, שום דבר, אני לא, הכל, המלך זה הכל, הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה עשה לי, שהכל הוא נתן, כל הכבוד אליי, ואני אהיה מבפני והוא יהיה מבחוץ, ויקרא אל משה. ככה אתה ענב, משה, זה בשיא הענבה, מענוותנותו של משה רבינו, קרא לו השם, תיכנס, אתה בפנים, אתה בן בית, אתה בן של המלכות, אתה לא תהיה בחוץ. וזה מה שאומר, ויקרא אל משה, וידבר השם אל האוהל מועד, האוהל מועד שאתה עשית, תיכנס. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, תקריבו את קורבנכם. ומה זה? וכתוב בסוף, ריח ניחוח אישה להשם. זה יהיה, הנה כתוב בסוף, וקרבוך רעה וילחץ במים, והקטיר את הכל, הכהן, את הכל, המזבחה, עולה, אישה ריח ניחוח להשם. מה קרה? מה זה אישה ריח ניחוח להשם? האם החפץ לשם בעולות ובזבחים? בשמואל כתוב, החפץ לשם בעולות ובזבחים, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילי שאתה שומע מה שאני מצווה, אתה מקיים מה שאני מצווה, זה הרבה יותר מאשר הנה שמוע מזבח טוב, מהזבח הכי טוב שתבוא תזבח לפניי. להקשיב, אם אתה מקשיב לדבריי, מחלב אלים, החלב של הכבשים המשובחים ביותר, זה בשבילי יותר. ולכן אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, העיקר שהשם יתברך רוצה את השמיעה, את ציוויו, מה שבן אדם מקיים את מצוותיו לפניו, זה הרבה יותר מאשר קורבנות. אז אם כן, השאלה נשאלת, מה זה העניין הזה של להביא קורבנות, לסבוח זבחים בבית המקדש? מה לקדוש ברוך הוא חפץ לשם בזבחים הללו? זה פלא פלאות. זה פלא. הרמב"ן אומר שהשם יתברך ציווה את הדבר הזה מפני שעם ישראל היו מצויים בתוך המצרים שהיו עובדי כל מיני עבודות זרות, וראו את העמים, כל אחד זובח, עושה לעצמו כל מיני מזבחות וכל מיני דברים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני לא אתן להם, הם ימשיכו חלילה וחס, הם יתרגלו כבר, הם עלולים להמשיך לסבוח לכל מיני אלילות, לכל מיני דברים. לכן אני חייב לתת להם גם את הדברים האלה, עניין של מזבח, עניין של קורבן, קורבנות, כל הדברים הללו, ולא יזבחו את לסעירים, לא יזבחו לכל מיני שדים ולכל מיני עבודות זרות. לכן השם יזבח. וזה הפירוש, כשהם באים ועושים את זה כלפי שמיה, שהשם ציווה, אז זה ריח נוכח של השם. הם עזבו את האלילות, עזבו את כל מיני רוחות רעות ושדים שהיו מקריבים להם, והם מקריבים לפניי. ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה, כי התרגלו, וזה הדבר קשה מאוד, עד שהם התרגלו שבעצם יש השם יתברך, שהוא בעצם מנהיגם, והוא נותן להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. אני חייב לתת להם משהו שיהיו דפוסים איתי. לכן השם יתברך ציווה על נושא הקורבנות, אבל אין לו מזה שום דבר לבורא העולם. מה לו ולקורבנות? מה יש לו ולקורבנות? אם תזבח קורבנות, נותן לו משהו, מה הוא צריך? כי לי תבל ומלואה. הקדוש ברוך הוא שלו, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבבה. מה הוא צריך? אתה חושב את הזבח שלך, את הכבש הזה, או את היונה, או את, שאתה מביא לבית המקדש? ודאי שלא. רק שאמרתי ונעשה רצוני, והאדם מרגיש שיתכפר לו, כי הוא סוף סוף הביא משהו לבית המקדש. אז הדבר הזה באופן רוחני, הוא מרגיש, אוי, טוב, אני הבאתי משהו. אז לכן השם ציווה על הדבר הזה. וזה בעצם מה שאנחנו מוצאים. אדם, המילים שכתובות פה, מה כתוב? אדם כי יקריב מכם. המילה הזאת מכם לכאורה, היא לא צריכה להיות בפסוק. אדם כי יקריב קורבן לשם. למה מכם? מה זה מכם? כמובן יש לזה הרבה ביאורים. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו שכל הרצון שלי זה לא עצם הקורבן עצמו, אלא מה אתה מקריב מעצמך. מעצמך. לא מה יש לי מהבהמה שאתה מביא לי. מה אתה מקריב מעצמך. רק צריך להראות משהו שאתה מקריב מעצמך. אז יש לך, נאמר, אדם שיש לו כסף, זהב, הוא עמל על הדבר, ופתאום הוא צריך לקנות איזה כבש, צריך לקנות איזה פר, צריך לקנות איזה משהו, איזה קורבן. אז בעצם הוא מקריב ממנו. אדם כי יקריב מכם. הקדוש ברוך הוא מחשיב שלא קיבלתי קורבן, אלא קיבלתי ממך, מהבשר שלך, מעצמך. כי בעצם, עצם הדבר הזה של הקורבן, זה לא הקורבן, אומר הרמב"ן. הקורבנות שציווה השם להביא, הם עבור כל מיני שגגות, כל מיני חטאים, שאדם חטא, הוא צריך להביא את הקורבן. אז אם כן, ובעצם, אדם שהוא חטא לפני השם, הוא היה צריך שהקדוש ברוך הוא, מה זה? מלך, אתה עושה איזה דבר לפניו, מה? המלך אומר, קחו אותו, תלו אותו. והנפש החוטאת, היא תמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? כדי שבן אדם לא תהיה לו ההרגשה הזאת שהוא לא נשאר בלי כפרה, שירגיש שנתכפר לו, אז השם יתברך עשה, אומר הרמב"ן, שיביא את הקורבן לבית המקדש, והוא זובח את הקורבן. כשבן אדם בעצם זובח את הקורבן, הוא צריך להרגיש, אומר הרמב"ן, שהוא בעצמו היה צריך לזבח. מה ששוחדים את הקורבן, כך הוא היה צריך שיזבח את עצמו לפני השם. רק השם יתברך, הרמב"ן אמר, ונשלמה פרים שפתינו, נשלם, תביאו אותה, את הקורבן, ועל ידי זה אני מחפר על עצמכם, יחופר לכם על עצמכם, על, במעשה הקורבן. זה בעצם כל מעשה הקורבנות. זה לא עצם הקורבן שאדם מקריב בבית המקדש, אלא מה שאדם מרגיש כששוחטים את הבהמה, אני עברתי את פי השם. בשוגג, אפילו בשוגג, לא, אין לו קיום, זאת אומרת, זה מלך, אתה לא עשת כמו שהמלך ציווה, אין לו קיום. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את הבהמה הזאת, ואמר, תשחט אותה, תעלה אותה על האש, אני, האדם עצמו, הוא היה צריך להיות הקורבן, שיזבח לפני השם. אבל השם יתברך, כיפר לו, ונרצה לו לכפר עליו, עליו כאילו הוא בעצמו היה צריך. וזה בעצם כל תכלית הקורבן. הקורבנות זה לא שהשם חפץ, החפץ לשם בעולות ובזבחים. הקדוש ברוך הוא לא חפץ, לא בעולות ולא בזבחים. מה חפץ? חפץ שאדם יהיה נקי, יזך ויזהר מלעשות חטאים, כי החטאים האלה מרחיקים את האדם, מרחיקים מבוראו, והוא הופך להיות השם מרחם. איך הוא הופך להיות? ראיתי איזה משל שהביאו, איזה משל. היה איזה מלך, שהבן שלו היה אוהב ציד, אבל יש גבולות, יש מקומות שאסור לצוד שם, גם סכנות, יש כל מיני שודדים, כל מיני גזלנים, שלא להיכנס לשם. מה לעשות? היערות, כל מיני יערות עד. בן המלך הלך ככה ויצד, ראה איזה צבי, הוא לא שם לב, עבר את הגבול, ונכנס לתוך היער, פתאום מוצא את עצמו מוקף חבורות שודדים, אוכלי אדם, ממש אוכלי אדם, תפסו אותו, כפתו אותו מיד, גם לצעוק לא יכל, כי מיד על המקום שמו לו איזה סמטות בריח רע נוראי, שמו לו בפיו שלא יכול בכלל לצעוק, וכך היה מובל, לקחו אותו, זרקו אותו בזה מקום, בקושי לחם צר ומים לחץ, ולא ידע איפה הוא, בן הוא בן של מלך, איפה הוא נמצא. טוב, אבל שתק. היה אומר, מה לעשות? לאט לאט התחיל לפתוח את פיו. מה אני יכול, אמר לשודדים האלה, מה אני יכול לעזור לכם? תנו לי עבודות, אני מוכן לעבוד לכם. כן, תעבוד את העבודה הזאת ואת העבודה הזאת. והתחיל להתחבב עליהם, עושה להם עבודות, כל מיני דברים, מכבד אותם, מבשל להם. אז עשו אותו כמו שהוא חברם. אבל הם, רחמן אצלן, איך הם מתנהגים? זה ממש בני אדם, שאוכלי אדם. היו אוכלים בשר, כמו חיות, אפילו בלי לבשל. אוכלים ככה, לא... אין להם לא נימוסין, לא דרך ארץ. איזה דרך? בני אדם שאוכלים, בני אדם שייך אצלהם מלך. אבל לאט לאט, בן המלך הזה מסכן. הוא התרגל, חיפשו את בן המלך. לא ידעו איפה הוא. משטרות, עניינים, חפשים. שום דבר. לא מוצאים. טוב, המלך הוא לא התייאש. זה בנו יורש העצר. מה לעשות? עד שלבסוף, הבן של המלך הזה, שהוא היה כבר כאילו בחבורתם, חלק מהחבורה, מה שהם עושים, גם הוא עושה, ואת כל מה שהיו. המלך, פתאום יום אחד, המלך התגלה לו דרך, לא יודע איזה גזלן אחד, שנמצא שם אחד, שיש לו גינוני מלוכה. המלך אמר כנראה שהוא נמצא שם, אמר כך, על המקום, בא, יקיף את כל היער, הכניס יסמים, כל מיני יסמים, כמה אלפי יסמים, תקיפו את הכל, תיכנסו עם נשק ישר למקום, וכך נכנסו, ונתן להם את התמונה של בנו של המלך, שיראו בדיוק איך הוא נראה, באמת זיהו אותו, והרגו את כל השודדים האלה, הגיעו לבן המלך, שהיה במטבח כולו, ממש השם מרחם, תפסו אותו, אמרו לו, תשמע, אתה בן של המלך? אז הוא שתקל עליהם, מה הם רוצים, מה אתם רוצים? מה? כאילו מה רוצים? תפסו אותו, כפתו אותו, ולקחו אותו. כי הוא לא רצה, הוא התנגד, עוד מעט היו הורגים אותו. והביאו את זה. המלך והמלכה, רואים, זה הבן שלהם. אבל איזה הנהגות, ירחם. אי אפשר היה, היה צורך עד כדי כך. לתת לו איזה מישהו, איזה פדגוג, פסיכולוג רציני, שהוא אמר למלך, אל תדאג אדוני המלך, אני אעשה לך אותו. לא, הוא לא רוצה לאכול על שולחן, הוא לא רוצה לאכול בכלל בצלחות, הוא לא רוצה לו סכינים, הוא הכל ככה. אוכל. אז היה הפדגוג הזה, המחנך הזה, שקיבל עצמו, היה כאילו אוכל איתו גם כן כמוהו, הוא לא רצה אפילו עד כדי ככה ללבוש את הבגדים, בגדי פאר, לא רצה, בשום פנים באופן. היה צועק, היה. עד שבסוף הפדגוג הזה הראה את עצמו כאילו גם כן כמוהו, לאט לאט, עד שהעלה אותו, אמר לו, גם אתה יכול לשבת ליד שולחן, גם אתה יכול לקחת מזלג, הנה גם אני לוקח, הנה, אתה רואה, גם אני הייתי כמוך אותו דבר. אז כשבן המלך, התרגל כבר, ראה אחד שהוא, כאילו חבר שלו, שעשה כאילו חברות איתו, אז באמת הוא התיישב ליד שולחן, וחזר לדבר עם אביו כמו שצריך, ועם אמו, ואכל כמו כולם, חזר בחזרה. אבל צריך לתת לו את הדרך שהוא היה בה קודם, כי הוא לא מסוגל בשום פנים באופן. הוא התרגל כל כך לדרך הזו. כך הרמב"ן כותב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את העניין הזה של הקורון, אבל אל תעשו אותם ככה בשדות, אל תעשו אותם לשדים, אל תעשו אותם, תעשו אותם במזבח של השם, תבואו, תקריבו את קורבנכם לשם, ועם ישראל על ידי זה לאט לאט יצאו מאותם מנהגים רעים שקיבלו מהעובדי עבודה זרה המצריים וכל מיני אומות שדבקו בהם, דבקו בעם ישראל כל מיני אומות, ועל ידי זה עם ישראל התעלו וקיבלו עליהם גינוני מלוכה. כי ישראל, רבותינו אומרים, ישראל בני מלכים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בני מלכים. וצריכים להתנהג כבן מלכים, עם נימוסין, עם דרך ארץ של בני מלכים. לא ככל הגויים בית ישראל. מה, כולם מתנהגים ככה? לא. אנחנו לא מתנהגים. הולכים לתאילנד, חוזרים כמו תאילנדים, בשום פנים ואופן, חלילה וחס. הולכים להונולולו, חוזרים, עושים קוקו כמו של הונולולו, חס ושלום. אנחנו לא עושים. כי אנחנו בני מלכים. הם יעשו מה שהם עושים. אנחנו בני מלכים. אסור לנו להתנהג באותה נהגה שהם מתנהגים, הגויים האלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ולכן, אחד הדברים שצריכים באמת שימת לב מיוחדת, כי האנשים כמעט איבדו את הכל. אז ראיתי איזה דבר אחד מסוים שבעצם האדם יכול להביא את האדם קצת לגדלות המוחין. הנושא הזה בעצם של הקורבנות, רבותינו אומרים שהתפילה היום בזמננו, התפילה היא דוגמת הקורבן. אבל מה זה דוגמת הקורבן? כמו שהקורבן אתה צריך לראות כאילו בעצמך היית צריך לזבח לפני השם, ככה התפילה. ראיתי, היה איזה צדיק אחד, גאון באופקים, קראו אותו רבי שמשון פינקוס, שזה יהיה גם לעילוי נשמתו, כי זה בדיוק בתקופה הזו הייתה פטירתו של הצדיק הזה. ממש היה ראש ישיבה שם, וגם מגיד את השיחות מיוחדות שהיו ממש חודרות לתוך הנפש, ממש עד עמקי הנפש חודרות השיחות שלו. והיו באים להתייעץ איתו, היום מייעץ עצות נבונות, נכונות. בא אליו פעם אברך, והתחיל לבכות. מה יש? אברך כבר בגיל 30. אומר לו הרב, אני 8 שנים, כבר נשוי. ואין לו בנים. לא זכה. עשו טיפולים, לא מצליח שום דבר. מה? היה בוכה ממש. ראה אותו הרב כך. אמר לו, יש לי איזו סגולה טובה, בעזרת שם שאתה תזכה על ידה לבנים. כן, הרב ייתן לי, אני מוכן לעשות. כן, לא, זה לא סגולה שנותנים אותה ככה, זה תגיע אליי בשעה 12 בלילה, ואני, בעזרת שם, אני מקווה שאני אתן לך את הסגולה הזאת. בסדר. הוא מגיע 12 בלילה, כן, הרב יכול לקבל, לא, כן, בוא, עלה איתי, אני אתן לך את הסגולה. לקח אותו מאופקים, נסע איתו ברכם, נסע. פתאום הגיע לאיזה מדבר שממה, שמן, ליד ירוחם. איזה מקום ליד ירוחם שם, אחרי אופקים, ליד ירוחם. שממה, אין כלום, לא בתים, לא אנשים, לא כלום. אמר לו, עמוד פה, לבד, אל תיבהל, אל תפחד, אתה תקבל את הסגולה. מה? תבכה, תצעק מעומק הלב. לא סתם תצעק, תצעק. ואתה תקבל, יצקה לבן. אני אגיע לפה בשעה 3:30 בבוקר, כן? 3:30 שעות אתה תצעק, תבכה. אני אגיע לפה, אני אקח אותך, אל תדאג. הסגולה הזאת היא תביא לך בנים. והשאיר אותו שם. הוא היה צועק מכל ליבו, אין אף אחד לא שומע, רק קודשא בריך הוא, אין. והוא זועק וזעק ובכה והתפלל. אחרי 3:30 מגיע הרב, אמר לו, כן, ברוך השם, תודה רבה הרב, רווח לי. אני מרגיש כבר כאילו שיש לי כבר, אני קרוב לשם, אני כל כך זעק מקירות ליבו, כאילו היה לו כלום, זה מה שהיה לו, רק קודשא בריך הוא. הרב בא לקח אותו, אחרי 9 חודשים, נולד לו בן. הרב אחד, הרב אריה שכטר, השם ישמור אותו, סיפר את הסיפור הזה באחד הכנסים. אחד הכנסים הוא סיפר, אמר, תראו מה זה שבן אדם מתפלל מעומק ליבו, מתי הוא סיפר את זה? סיפר את זה אחרי 19 שנה, מאז שקרה המקרה של קם בחור אחד בתוך היושבים ששומעים את ההרצאה של הרב שכטר, ואומר, כבוד הרב, אני הוא הילד שנולדתי מהתפילה הזאת עד 3:30 בבוקר שזעק אבא שלי. כך אבא שלי אמר, איך אני נולדתי. קם אותו בחור ואמר, הרב, אני נולדתי מהתפילה הזאת. רבותיי, תפילה שמעומק הלב, זה הקורבן. אדם כי יקריב מכם, מה זה מכם? שתתקרבו, להתקרב לבורא עולם. ממש שהקדוש ברוך הוא ודאי, בכל קוראינו אליו, שמע. כשאדם באמת רוצה באמת, ודאי שתפילתו נשמעת. אם אדם רק מעוניין, אבל אומר לו, התפללת? כן, התפללתי. היה אחד, כן, בא אצל איזה אדמור אחד קדוש, ואליו אמר לו, הרב, אני רוצה להיות תלמיד חכם. זה להיות תלמיד חכם. אתה רוצה להיות תלמיד חכם? האבא הביא את הילד שלברך אותו לבר מצווה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אתה רוצה באמת להיות תלמיד חכם? הוא אומר לילד. הוא אומר לו, כן, רוצה להיות תלמיד חכם. תצעק צעקה גדולה ומרה, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אני רוצה לראות. תצעק צעקה גדולה. אני רוצה להיות תלמיד חכם. אז הוא צעק, איך הוא צעק? אני רוצה להיות תלמיד חכם. אני מתבייש. אני רוצה... פתאום נכנס איזה סבל אחד, סבל ככה. הר אדם נכנס ואומר לרב, הרב, אני יודע שהכל שטויות, כל העולם הבל, כל הזה. אני לא יודע כלום, לא יודע, לא קרוא, לא כתוב, לא שום דבר. אבל אני יודע שהפאר של העולם זה תלמיד חכם. אני רוצה להיות תלמיד חכם. אתה רוצה להיות תלמיד חכם? טוב, בבקשה. תצעק צעקה בכל הלב שלך, שאתה באמת, אני רוצה לשמוע, אם באמת. הוא נתן כזאת צעקה, זה הספל הזה, עד כדי כך, שעד השוק שמעו את הצעקה, אמרו לו, מה קרה, מה קרה? חשבו שזה הזעקת אמת. מה שהיה הזעקות של ניסיונות השבוע, אבל זה, חשבו שזה הזעקת אמת. נשמעה כל כך הזעקה שלו. אמר לו לבר מצווה, אמר, אתה רואה איך צועקים? הוא יהיה תלמיד חכם. הוא, אתה, שים לב עליו, אתה תראה אותו עוד כמה זמן. הוא אמר לו, זהו, תיכנס, לך, תיכנס, תלמד, אתה תהיה תלמיד חכם. הוא נהיה מורה הוראה, זה הסבל הזה, מורה הוראה, רבד בעיר, זה הסבל. כך מעיד האדמור הקדוש הזה, אומר, האדם הזה אחרי 15 שנה הפך להיות מורה הוראה, בקי בכל התלמוד. סבל. אבל מה? אמיתיות. אמת קנה ואל תמכור. אם אתה עושה את הדברים האלה מתוך אמיתיות, אתה תזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע לך. אבל אם אתה עושה, בסדר, טוב, אני, איך שיהיה, אני מוכן, איך שיהיה, אני מוכן. לא איך שיהיה. אלא מכל הלב שלך. אתה לומד מכל הלב. אתה מתפלל מכל הלב. אתה עושה את מצוות השם מכל הלב. תדעו, רבותיי, אדם שעושה בכל ליבו, זה השם יתברך ודאי. כתוב, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. השם יתברך מסתכל בתוך לב האדם. האם אתה רק לצאת ידי חובה אתה מתפלל? האם רק לצאת את החובה אתה עושה את המצווה, או אתה עושה את המצווה באמת בלב שלם, כמו שאתה מרגיש עכשיו, השם יתברך בא וציווה אותך. איך אתה עושה את המצווה? ואם אדם עושה אותה בכל ליבו, וזה מה שכתוב, ולעובדו בכל לבבכם. בכל לבבכם. בכל הלב. זה לא, אל תשאיר כלום בתוך הלב. יהיה רצון שהשם יחדש אותנו החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכל חודש, חודשי השנה, שנזכה לראות את הגאולה השלמה, בניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.